קשת, כל שידורי תורה. היום יום חמישי, ואנחנו משדרים הקיץ שיעור שבועי של הרב הירו רחמני בנושא עניינים מספר התניא. הרב הירו רחמני.
שתי הבחינות שדיברנו עליהן בפעם שעברה, בחינת ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, הם לא רק חשובות לנו כדי להכיר את דרכי הנהגתו והתגלותו של הקדוש ברוך הוא בעולם, אלא יש להם גם השלכות לעבודת השם. אנחנו יכולים לראות את זה, למשל, באיגרת הקודש, באיגרת י"ז. אומר לנו שם בעל התניא את הדברים הבאים. אומר, הצדקה היא בחינת גילוי והארת אור אינסוף ברוך הוא, סובב כל עלמין, שיעיר ויתגלה עד העולם הזה בהתארות הדלטטה בתורת צדקה וחסד חינם לעתיד בתחיית המתים. זאת אומרת, בעל התניא אומר לנו באיגרת הזאת, שזאת אחת מהאיגרות העוסקות בצדקה. יש בכלל בין האיגרות של בעל התניא מספר רב של איגרות שעוסקות במצוות הצדקה. אומר לנו כאן בעל התניא שמצוות הצדקה, ההתערות הדלטטה שאדם עושה כשהוא נותן צדקה, זאת אומרת, ההתעוררות שבאה מצד האדם שמוותר על הכסף שלו, נושא שעוד נדון בו בהרחבה, עניין החשיבות של הצדקה ומה מה, מה קורה על ידי הדבר הזה, בכל אופן, ברגע שאדם נותן את הצדקה, הוא גורם להתעוררות מלמטה שתבואי לעתיד לבוא בתחיית המתים את הצדקה של, במרכאות, האלוקית כלפי העולם, שזה יבוא לידי ביטוי בגילוי בחינת סובב כל עלמין בעולמנו. והוא אומר שגם הנשמות שנמצאות בגן עדן התחתון ובגן עדן העליון, הן עדיין נמצאות בתוך עולמות שהן מוארות בהערות של האור של ממלא כל עלמין, זאת אומרת לפי הדרגות של העולמות. ולכן הנשמות האלה יקיצו לתחיית המתים. זאת אומרת, הם יעלו בדרגה מגן עדן לדרגת תחיית המתים, שזו דרגה, הערה יותר גבוהה, זו של איזה דרגה זה יכולה להיות. לכן הדרגה הזו, זו תהיה תהערה מבחינת סובב כל עלמין. זאת אומרת, אור אינסוף הנסתר, שהוא, קראנו לו אור גנוז, ואור מקיף, ואור סובב, וכן הלאה, כל מה שהשמות שקראנו לו, יתגלה בתחיית המתים. זה מה שהוא אומר, אבל גילוי ההערה שבתחיית המתים יהיה מבחינת סובב כל עלמין, שאינה בבחינת צמצום ושיעור וגבול, אלא בלי גבול ותכלית. זאת אומרת, ההערה הזאת תהיה מעולם כל כך נשגב שהוא הערת סובב כל עלמין. כמובן שהשאלה שמיד עולה זה שאם דרגת סובב כל עלמין תתגלה, הרי לכאורה כל העולמות יתבטלו. הרי כל מה שלמדנו היה שהקדוש ברוך הוא, כדי לעשות את העולמות שלנו, היה צריך לעשות הסתרים וצמצומים כדי לאפשר את בריאת העולמות. עכשיו, אם אנחנו אומרים שתתגלה בחינת סובב כל עלמין, הרי אנחנו יכולים לשאול מה יהיה בעולמות שלנו. זאת אומרת, האם הדבר הזה לא יעיין את העולמות האלה? אכן, השאלה הזאת בעצם מעסיקה הרבה זמן את הלומדים של האדמו"ר הזקן ובכלל את חב"ד. כי בעצם השאלה היא, האם השאיפה הזאת של האדמו"ר הזקן למשוך הערה מבחינת סובב כל עלמין, ואנחנו נראה להלן שיש לזה עוד הרבה השלכות, כלומר ליצור זיקה ויחס שלנו לבחינה הנסתרת הזאת, האם מאחורי השאיפה הזאת מסתתרת איזה מין שאיפה של עיון העולם וסילוקו? והנה בכמה וכמה מקומות אנחנו רואים שהדבר הזה לחלוטין לא נמצא במחשבה של האדמו"ר הזקן. וכמה פעמים כשעולה רעיון כזה שתתגלה הערה נסתרת המבטלת את העולם והורסת אותו, הוא אומר, הוא משתמש בביטוי חס ושלום. זאת אומרת, הדבר הזה הוא בניגוד, הרי לרצון של הקדוש ברוך הוא בבריאת העולמות. הרי לא יכול להיות שאנחנו נעשה דבר בניגוד לרצונו. הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולמות, ואנחנו רוצים להיות בהם. אנחנו לא רוצים לעיין אותם ולסלק אותם. ולכן, בעל התניא בעצם אומר שישנה אפשרות של גילוי מבחינת סובב כל עלמי, אבל, וזה הבחינה שנקראת תחיית המתים, זאת אומרת, יש עולם, יכול להיות עולם, שבו תתגלה המדרגה הנשגבה הזאת, ובכל אופן העולם לא יתבטל. וכך הוא אומר, בהמשך האיגרת הזאת, איגרת י' זין, שדיברנו עליה, הוא אומר, כשהנשמה תתלבש בגוף זך וצח אחרי התחייה, אז דווקא תתגלה הבחינה הזאת, כי נעוץ תחילתן בסופן דווקא, וסוף מעשה במחשבה תחילה. כלומר, רומז כאן בעל התניא לרעיון שהוא ממש מורחב במקומות אחרים, וכאן ממש הוא רק רומז אליו, הרעיון שהוא קורא לו נעוץ תחילתן בסופן דווקא, וסוף מעשה במחשבה תחילה. רומז לנו בעל התניא שההערת סובב כל עלמין יכולה להתגלות דווקא בתוך עולם של נשמה בגוף. אמנם הגוף צריך להיות זך וצח, זאת אומרת העולם שלנו הוא עולם שהירידה שהייתה בו גרמה לא רק להיררכיה של עולמות, אלא גם להסתרות, לקליפות והיפרדויות בכלל מהאור האלוקי. אבל בעל התניא, כשהוא מדבר על עולם של תחיית המתים, הוא מדבר על מציאות של עולם שהוא נמצא במציאות גופנית. זאת אומרת, האור יהיה בכלי, נשמה תהיה בגוף. אמנם הכלי צריך להיות זך וצח, אבל אז דווקא יכולה להתגלות מדרגה מאוד מאוד גבוהה. הביטוי הזה שאז דווקא תתגלה מדרגה מאוד מאוד גבוהה, הוא רעיון שצריך להרחיב עליו את הדיבור, אבל אני רומז רק לתשובה שצריך לענות לכל האנשים שתמהים על השאיפה הזאת לבחינת סובב כל עלמין. זאת אומרת, השאיפה הזאת לגילוי האור הנסתר, הגנוז וכן הלאה, היא איננה, מגמתה איננה סילוק העולם, ביטולו, חס ושלום, כמו שאומר בעל התניא, אלא הבאתו לתיקון השלם ביותר. כיצד הדבר זה בדיוק קורה וכולי, זה דבר שעוד צריך ללמוד. יש עוד השלכה לרעיון הזה של סובב וממלא, מופיע, יש עוד כמה וכמה השלכות, אני אדבר על עוד שתיים. האחת זה שבפרק ממג' בליקוטי אמרים, אומר לנו בעל התניא שישנם סוגים שונים של יראה. יש יראה הילאה ויש יראה תתאה. ואז הוא אומר שהיראה תתאה, היראה החיצונית, היא נמשכת מהעולמות שהם לבושים של המלך. כלומר, אדם יכול להתבונן בעולמות שבהם מסתתרת ההערה האלוקית, מופיעה ההערה האלוקית המדורגת, ומתוך כך הוא יכול לעמוד על הנהגתו של הקדוש ברוך הוא ואיך הוא מחיית העולמות, וזה יכול להוביל ליראה. נושא מורחב וגדול, אני רק מזכיר אותו. אבל הוא אומר, אך היראה היא לאה שאדם יכול להגיע אליה, וזאת יראה פנימית, היא נמשכת מפנימיות האלוקות שבתוך העולמות. עליה אמרו, אם אין חוכמה, אין יראה. כלומר, ישנה סוג של יראה שאדם יכול להגיע אליה, על ידי התבוננות מהאלוקות הפנימית, או הפנימיות האלוקות שבתוך העולמות. למרות שהוא לא משתמש כאן בביטוי בחינת סובב כל עלמין, יכול להיות שזאת כוונתו, שהאדם שיתבונן בבחינה הנסתרת הזאת, כיצד היא מקיימת את העולמות, וכיצד היא ממלאת את כל העולמות בשווה וכן הלאה, שהדבר הזה יביא ליראה הילאה. ואכן, אחד הדברים החשובים שבעל התניא מלמד אותנו בכמה וכמה מקומות בספר שלו, זה לעשות התבוננות. וההתבוננות שבעל התניא מדבר, זה איך להתבונן ולהשיג ולתפוס את ההשגות, את ההערות הנסתרות של הקדוש ברוך הוא בעולם. הדברים האלה מופיעים בכמה וכמה מקומות, אבל בצורה מאוד מורחבת זה מופיע בשני מקומות. קודם כל בפרקים כף וכף א' בליקוטי אמרים, וכן בספר שער הייחוד והאמונה, בספרון הקטן, בחיבור הקטן שנקרא שער הייחוד והאמונה. בשני המקומות האלה מלמד אותנו בעל התניא סוג של התבוננות, סוג של מחשבה שצריכה להביא אותנו להבנה, לתפיסה, לתחושה, ממש לתחושה, וכך הוא אומר שלזה אנחנו צריכים להגיע, לתחושה כיצד המלאות של האור האלוקי והחיות האלוקית נמצאת בכל מקום. כיצד עושים את הדבר הזה? ובכן, בעל התניא משתמש במשלים. המשלים האלה תפקידם להמחיש לנו, להמחיש לאדם את היחס שבין העולם הנגלה שאנחנו נמצאים בו, זאת אומרת אנחנו שנמצאים מאחרי ההסתרים והלבושים, ביחס לאור, לכוח האלוקי המחיה אותו. ואז הוא אומר שאפשר להשוות את זה לנפש האדם ולדיבור שלו. הוא אומר שאם נדמיין לעצמנו אדם שמדבר איזה מילה או איזה דיבור או איזה משפט, אנחנו יכולים לנסות ללכת אחורה ולחשוב על תהליך ההתרקמות של המשפט הזה, של המחשבה הזאת, איך הדבר הזה נוצר. ואנחנו יכולים ללכת פנימה פנימה לראשית הראשית של המחשבה, כיצד היא ממש מתחילה, ואז לאט לאט היא לובשת את המשמעות שלה ואת הפירוט שלה, עד שבסוף היא יוצאת בתור משפט מנוסח בפה. אומר בעל התניא, אם ניכנס לשלב הראשון הראשון, לשלב שממש מתחילה המחשבה רק לעלות במחשבתו של האדם, אנחנו יכולים לראות שיש כאן איזה מין מקור, שנקרא לזה המחשבה של האדם, החוכמה שלו, ואנחנו יכולים לראות את המשפט שיוצא ממנה. אז אם נסתכל על המשפט כפי שהוא יוצא עכשיו, אז הוא ממש יש לו איזה מין מעמד נפרד. אנחנו יודעים שאדם יכול לדבר, השומע לוקח את המשפט הזה, מפנים אותו, מקשיב לו, עושה איתו מה שהוא עושה. כלומר המשפט הזה בעצם הוא נפרד ממקורו, אבל אני יכול ללכת אחורה כמו שאמרנו ולנסות לראות את שלב היצירה שלו, היציאה שלו ממש מן המקור, ואז אני אחוש שבעצם המשפט הזה הוא גילוי ממש ראשוני של המקור של השכל של האדם, או של בכלל נפש האדם כולה. היחס שבין המחשבה לבין השכל החושב, אומר בעל התניא, מי שיודע, יודע שעוברות לנו בראש כל כך הרבה מחשבות, בכל דקה, בכל רגע, הרי המוח שלנו, המחשבה שלנו, היא חושבת לאין ספור מחשבות. כמובן, איזו מחשבה כלילה כזאת שעוברת לנו בראש, יחסה אל הכוח החושב, אל החוכמה ואל הנפש, הוא יחס מאוד מאוד חלש. זאת אומרת, המעמד שלה, אם אפשר לומר כך, הוא מאוד חלש ביחס למקור שלה. אומר בעל התניא, הנה דמיין לעצמנו את המחשבה הזאת, לא כפי שהיא מופיעה לפנינו כבמשפט מנוסח, אלא במקור שלה, אז אנחנו היינו רואים שזה לא דבר שעומד בפני עצמו, אלא היינו רואים שיש לנו פה משהו שהוא ממש ממש, הוא אומר, בטל למקורו. כלומר, כאשר אתה רואה את הדבר בתוך המקור שלו, בתוך שלב ההתרקמות שלו, אז אתה רואה כמה שהדבר הזה הוא בעצם קל, חלש מבחינת הקיום שלו ביחס למקורו. העוצמה של הדבר נובעת, כלומר לא העוצמה, אלא הברירות של המשפט מופיעה לפנינו בגלל הנפרדות שלו, אבל אנחנו בעצם לא צופים את העולם המחשבתי האינסופי שבעצם עומד מאחוריה. משל אחר הוא שמופיע בשער ייחוד והאמונה בהרחבה, זה המשל של השמש והאור. אומר בעל התניא, אנחנו רואים את קרני השמש מגיעות אלינו ומאירות את העולם שלנו. אבל באמת הקרניים האלה, חלקיקי האור האלה אם אפשר לומר, יוצאים הרי ממקורה, מהשמש. נדמיין לעצמנו את האור במאור, כלומר את האור במקור שלו. כמה הוא בטל ומבוטל ביחס למקורו האינסופי שזאת השמש. והנה, אומר בעל התניא, אנחנו חיים בתודעה שלנו, התודעה שנמצאת אחרי הצמצומים וההסתרות, אנחנו חיים מול אור אלוקי שמופיע לנו כדיבור, כלומר, שמופיע לנו כמשפט, שמופיע לנו כאור ללא מקור. אבל באמת מבחינת ההסתכלות שמצד לפני ההסתרה, בלי ההסתרה, הרי המאור האלוקי הווה פה ממש, זה הבחינה של הסובב, זאת אומרת, זאת הבחינה של המלאות האלוקית הנמצאת והווה פה. זאת אומרת, או במשל השני, הנפש המדברת, כן, נמצאת ממש פה. זאת אומרת, אנחנו מבחינת התודעה הראשונה שלנו, הפשוטה שלנו, רואים דיבור, כן? 10 ממרות, דיבורים. אנחנו רואים הערה. אבל אם אנחנו נתבונן היטב, אנחנו נתפוס שבעצם כל ההוויה שלנו, שהיא בחינת משפט, שהיא בבחינת רסיס אור, כל ההוויה שלנו אינה אלא שורה בתוך המאור, בתוך הנפש, בתוך המקור שלה. ואז אנחנו יכולים להבין בעצם שכל המציאות שלנו כנפרדים, כל המציאות שלנו כדבר בפני עצמו, היא בעצם, זה הביטוי שאדמור זקן חוזר עליו כמה וכמה פעמים, כלה חשיב. זאת אומרת, היא חשובה כלא. היא לא חשובה כלא, כלומר, היא חשובה כלא ביחס למקור שלה. כן? לכן הוא תמיד אומר, וכולה כמי כלה חשיב. כלומר, כל הבריאה כולה, כל המציאות שלנו כולה, כמי, כלומר, כלפי המאור, כלפי המקור, כלפי האור הסובב כל עלמין, כלפי הנפש המדברת, אם נשתמש בכל המשלים האלה, המחשבה הזאת, או המאור, קרן האור הזאת, או העולם שלנו, הוא כל כולו כלה חשיב. זאת אומרת, הוא בטל ביחס למקור האינסופי שחודר בכל, שורה בכל, והוא מקיף כל, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, בעצם בעל התניא מלמד אותנו שאנחנו יכולים להשתחרר מהמבט של הממלא כל עלמין. זאת אומרת, מהמבט של האלוקות ההיררכית המתגלה אלינו לפי עולמות כאלה ואחרים, ואנחנו יכולים על ידי ההתבוננות שלנו לחיות ולחוש כיצד האור האלוקי בעצם שורה בכל, ואנחנו תופסים, אפשר לומר, את המבט של המציאות שלנו מצד ההסתכלות שלו. זאת אומרת, מצד הקמי, כולה קמי, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים מצד, אנחנו מסלקים כאילו את ההסתרים האלה שמוטלים על עינינו, ואנחנו תופסים כיצד באמת המציאות שלנו היא רק איזו תופעה קלושה ביחס למקור האלוקי, וזה נותן לנו פתאום איזו תפיסה מאוד מאוד חלשה של המציאות שלנו ביחס למקור האלוקי, והדבר הזה נותן לנו גם מצד שני את העוצמה האינסופית של האור האלוקי שנמצאת כל הזמן, שנמצאת כל הזמן ממש פה ושורה פה בכל מקום ומקום. נקרא אולי כמה שורות כאן מפרק כף א'. לכן הוא אומר כאן, אחרי שהוא מביא לנו את הדוגמה של המחשבה והנפש המדברת, אומר, וככה ממש דרך משל מיוחדות דיבורו ומחשבתו של הקדוש ברוך הוא בתכלית הייחוד במהותו ועצמותו יתברך, גם אחר שיצא דיבורו יתברך אל הפועל בבריאת העולמות, כמו שהיה מיוחד עמו קודם בריאת העולמות. כלומר, המצב מצד האלוקים, מצד הקדוש ברוך הוא אותו מצב, ואין שום שינוי כלל לפניו יתברך, אלא אל הברואים, המקבלים חיותם מבחינת דיבורו יתברך, מבחינת יציאתו כבר אל הפועל, בבריאת העולמות, שמתלבש במלאכיותם. הנה אנחנו רואים פה את המילה מתלבש. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את החיות שלנו מבחינת האור המתלבש. זאת אומרת, ההתגלות המדורגת להחיותם על ידי השתלשלות מילה להלול, וירידת המדרגות בצמצומים רבים ושונים, עד שיוכלו הברואים לקבל את חיותם והתאבותם, ולא יתבטלו במציאות. זאת אומרת, כל את העבר הזה נעשה כדי לשמור על המציאות המדורגת. וכל הצמצומים הם מבחינת הסתר פנים, להסתיר ולהעלים את האור והחיות, הנמשך מדיבורו יתברך, שלא יתגלה בבחינת גילוי רב, שלא יוכלו התחתונים לקבל. זאת אומרת, הכל נעשה כדי לאפשר את המציאות שלנו, ולכן גם כן נדמה להם האור והחיות של המקום המלובש בהם, כאילו הוא דבר מובדל ממהותו ועצמותו יתברך. כלומר, לנו זה נדמה, זאת אומרת, אנחנו חיים בתודעה של נפרדות. זאת אומרת, מצידנו, מצד ההסתכלות שלנו, אנחנו רואים, חשים מציאות של אור אלוקי שהוא נפרד. זאת אומרת, אנחנו נפרדים מהמקור האלוקי. זה מצידנו. אבל מצד המקור האלוקי, הרי כחשיכה כאורה, ושום דבר אני השם לא שניתי, והמציאות נשארת אותה מציאות. אך לגבי הקדוש ברוך הוא, אומר הבעל התניא, אין שום צמצום והסתר, ואליהם מסתיר ומעלים לפניו. וכחשיכה כאורה, כדכתיב גם חושך לא יחשיך ממך. משום שאין הצמצומים והלבושים דבר נפרד ממנו יתברך, חס ושלום, אלא כהדין קמצא דלבושי מיני ובי. קמצא זה, או חגב, או צב, זאת אומרת, כמו שיש לנו בעל חיים, שהבעל חיים עצמו והגוף הקרני שלו, שזה יכול להיות הקליפה הזאת שיש לחגב או השריון של הצב, הוא חלק ממנו, אבל זה לא מסתיר ממנו, כלומר זה לא קליפה עליו, זה לא משהו מחוץ לו. ככה כל הדרגות של המציאות שאנחנו רואים אותם בעינינו כנפרדות, הם בעצם כולם כעדין קמצא. זאת אומרת, לא מדובר פה על איזה מין משהו אחר שמסתיר לאור האלוקי את הדברים, אלא האור האלוקי באמת שורה בכל, ואנחנו, התודעה שלנו, לא הדבר הזה מוסתר. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את האור האלוקי, אבל מצד המקור האלוקי, הכל שורה פה והכל נמצא פה לפנינו. כמו כן, אומר לנו, נקרא כאן עכשיו וכמה שורות בפרק למד ג', אומר לנו, אומר בעל התניא, כשאדם רואה בנפשו עיתים שצריך לזכך את הנפש ובשמחת לבב, אז יעמיק את מחשבתו ויצייר בשכלו ובינתו עניין ייחודו יתברך אמיתי, איך הוא ממלא כל עלמין עליונים ותחתונים, ואפילו מלוא כל הארץ הזאת הוא כבודו יתברך, וכולה קמי כלה חשיב ממש, והוא לבדו בעליונים ותחתונים ממש, כמו שהיה לבדו קודם ששת ימי בראשית. ואחר כך הוא אומר, וגם אתה כן הוא לבדו בלי שום שינוי כלל, מפני שכל הנבראים בטלים אצלו במציאות ממש, כביטול אותיות הדיבור והמחשבה במקורן ושורשן. זאת אומרת, אנחנו רואים פה את האמירה של בעל התניא לעשות התבוננות. התבוננות, אם כן, היא התנועה הנפשית שאדם עושה, שהוא מוריד מעל עצמו את הלבושים האלה שמסתירים את האור האלוקי הנסתר, האור הסובב כל עלמין, והאדם חש אותו ורואה, ופתאום המלאות האלוקית מתחילה להאיר בתוך המציאות הזאת. אז הוא מביא גם את הדוגמה הזאת עם זיו השמש ואור השמש. והנה ממשיך בעל התניא, כשיעמיק בזה הרבה, ישמח ליבו ותגל נפשו, אף גילת ורנן בכל לב ונפש ומאוד, באמונה זו כי רבה היא, כי היא קרבת אלוקים ממש. וזה כל האדם ותכלית בריאתו וכו'. זאת אומרת, אומר לנו כאן בעל התניא, המחשבה הזאת היא מחשבה שמשמחת את האדם, מכיוון שהיא מאפשרת לאדם קרבה לקדוש ברוך הוא, קרבה אינטימית הנה המלאות האלוקית נמצאת בכל מקום, והאדם יכול ממש לחוש את המלאות האלוקית שנמצאת ממש בסביבתו. זאת אומרת, כל זמן שאדם מרגיש את עצמו רחוק ומרוחק, הרי הוא בעצם, כשהוא מסתכל על המציאות כפי שהיא בעיניים רגילות, אז האור האלוקי הוא אי שם, הוא נסתר, הוא נמצא בעולמות העליונים וכן הלאה. פה יש לאדם פתאום איזה סוג של הזדמנות כזאת להאיר את האור האלוקי, שהוא לא עובד לפי הדרגות לפי הסדר של העולמות, אלא בכל מקום, בכל עת ובכל שעה, אדם יכול פתאום למצוא את האלוקי הקרוב אליו מאוד מאוד, הנמצא בכל מקום, ושהוא יכול לשרות בו ולהיות איתו במגע הקרוב. צריך אבל לדעת שהחוויה העיקרית, ההרגשה העיקרית שנוצרת כתוצאה מן ההתבוננות הזאת בבחינה הפנימית הנסתרת, בבחינת הסובב וממלא כל עלמין, האור האינסופי, היא חוויית הביטול. וכך מסביר לנו בעל התניא. הוא אומר, זה כלל בכל סיטרה דקדושה, שאינו אלא מה שנמשך מחוכמה שנקרא קודש עליון, הבטל במציאות באור אינסוף ברוך הוא המלובש בו, ואינו דבר בפני עצמו. הפך ממש מבחינת הקליפה וסיטרה אחרא, שאבדין לגרמי הוא ואמרין הב הב, ועל איתני להיות יש ודבר בפני עצמו, הפר בחינת החוכמה. ובכן, יש כאן שני צדדים מאוד מאוד ברורים. צד אחד הוא הצד של ההתבטלות, וצד אחד הוא הצד של הנפרדות. התבטלות זאת התנועה של האדם שחש את עצמו כחלק מהאור האלוקי. הוא בטל אליו במובן הזה שהוא מתמסר אליו. ואכן, כך בעל התניא משתמש בביטוי הזה בפרק אחר, בפרק ו', והוא אומר, אין הקדוש ברוך הוא שורה אלא על דבר שבטל אצלו יתברך, בין בפועל ממש כמלאכים העליונים, בין בכוח ככל איש ישראל למטה, שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא במסירת נפשו על קדושת השם. זאת אומרת, המסירות נפש של האדם היא התנועה הזאת של ההתבטלות. זאת התנועה הזאת שהאדם מתגבר על הנפרדות שהוא נמצא בה, ושהיא בעצם החוויה שלנו. זאת אומרת, אפשר לומר שהעולם שאנחנו נמצאים בו הוא עולם מדורג, אבל יש בו גם נפרדות, יש בו גם קליפות. ואנחנו בסופו של דבר, אם נתייחס אל עצמנו כאנשים ששואפים להיות כמו אדם הבינוני, ובכן, המציאות שלנו היא מציאות של נפרדות, מה שקורה בעל התניא קליפת נוגה. זאת אומרת, זה אותו בחינה של האדם שהוא מרגיש את עצמו נפרד מהמקור האלוקי, ועושה לעצמו, חי בתודעה של נפרדות. אומר בעל התניא, התנועה הראשונה שצריך לעשות אותה היא התנועה הזאת של ההתבטלות, ההתקשרות, ההתאחדות, התחושה הזאת של המלאות האלוקית שבכל מקום, שהיא מתגברת על החוויית הנפרדות של הקליפה. זאת אומרת, הזכרנו כבר שהמושג קליפה זה להיות נפרד. ההתגברות על הקליפה היא על ידי ההתבוננות הזאת שבה האדם מצליח לחוש את המלאות האלוקית שבכל מקום, ובעצם מתברר שהקליפה הזאת בעצם היא רק מסתירה, היא רק התוצאה של הסתר פנים שקורה בתהליך היצירה של העולמות. וכך אומר גם עוד במקום אחר, שעיקר ושורש עבודה זרה הוא מה שנחשב לדבר בפני עצמו, נפרד מקדושתו של מקום, ובסופו של דבר אין הקדושה העליונה שורה אלא על מה שבטל לא יתברך. כן, כך הוא אומר גם בפרק כ"ב. זאת אומרת, אנחנו רואים פה שבעל התניא מציג לנו כאן את העבודה זרה, את הקליפה, את הניגוד, את הנפרד, אל מול הבטל המתאחד המוסר את נפשו. בעצם כל מה שאנחנו לומדים זה איך לצאת מהמצב של הנפרדות אל המצב של ההתאחדות. מה שיסיק אותנו להלן זה שבעצם התהליך ההתבוננות הוא רק פן אחד בעבודת השם. הרי יש לנו דברים יסודיים ביותר, כמו קיום מצוות, כמו לימוד תורה. ואנחנו כמובן צריכים לשאול את עצמנו מהו היחס שבין קיום המצוות ולימוד התורה לבין ההתבוננות. וזאת שאלה שתעסיק אותנו בהמשך. בכל אופן, אנחנו נראה שהן הדבר, כלומר, הן לימוד התורה, הן קיום המצוות והן ההתבוננות, הם כולם שלבים מסוימים או דרכים כיצד להתגבר על הנפרדות וכיצד האדם יכול להביא את עצמו לכלל חיבור. חיבור זה בעצם דבקות וקישור, ואו בשפה של האדמור זקן, ההתבטלות. וההתבטלות הזאת נובעת מהתחושה הזאת של כולה קמי כלחשיב. זאת אומרת, להתבונן פתאום מתוך המבט האלוקי שקמי לגביו, המציאות לא מסתירה שום דבר, ואנחנו פתאום יכולים לראות את העולם שלנו לא במבט הרגיל שלנו, אלא במבט הפנימי, המבט של הבחינה הנסתרת שקראנו לה סובב כל עלמין.